אני רוצה רק כמה מילים לפעמים ממש בקצרה. חילקנו לכולכם חוברות עם דפים, ממפגש למפגש אוספנו עוד ועוד דפים, אלו מכם שנכנסו לאתר, אז בטח יכלתם לראות שיש את כל החומר על האתר ואתם יכולים להיכנס ולהוריד אותו. ויחד עם זאת, למרות שזה נמצא לאתר, היה חשוב לנו להדפיס את זה לכם ולהביא את זה בפולדרים שזה יהיה נוח לקחת את זה, ועמוד שער צבעוני וכל מה שכרוך בהשקעה הזאת, וזה כי נורא חשוב לנו להביא את הדברים בצורה אותנטית ולאפשר לכולכם לקבל את זה. זה משהו שקשור לקבוצה קלאסיקה בודיסטית, זה למה השם קלאסיקה, זה משהו שקשור למורה היקרה שלנו שמביאה את כל הלימוד הזה בצורה אותנטית, היא ערכה את הכל והגישה את זה לנו. זה דורש הרבה הרבה מיומנות והבנה עמוקה של החומר, לימוד ותרגול, למה דורש במצטבר כבר מעל שנתיים ישיבה בריטריטים מבודדים בשתיקה, וכל זה כדי להבין את החומר הזה ולהביא לנו אותו בשלמות. והנושא הזה של שלמות הוא מאוד מאוד חשוב, כל הנושא של אותנטיות. ואני אספר רק סיפור קצר, שכמה ימים לפני המפגש הראשון של הלוג'ונג, אז למה דבורה באה אל מרי ואליי, מרי אחראית על ההדפסות וזאת שמתרוצצת ודואגת בזמן קצר להדפיס את כל החומרים שאנחנו מקבלים, ואמרה לנו שיש את החומר של המפגש בעוד כמה ימים כבר מתורגם, אבל שעוד לא נדפיס אותו, כי היא עוד עושה מה לתרגם את כל החומר, והיא רוצה, אחרי שהיא תסיים לתרגם, לעבור על זה שוב ולראות אולי אפשר לשפר משהו, להביא את זה לשלמות. ואחרי שהדפסנו וקיבלנו את החומר של המפגש הראשון, אז אחרי שכל החומר היה מוכן, היא עדיין אמרה לנו, אל תדפיס אותו את החומר של המפגש השני עדיין. עד מתי יש לי זמן לעבוד על זה? אני רוצה עוד לעבוד על זה ועוד להשקיע בזה ועוד להביא את זה לשלמות, אז זאת המורה האהובה שלנו, אז תודה רבה.
אז אנחנו פה בקטע שבו הוא הזמין את ימרי שיעזור לו להיפטר מן האויב הנורא שלו, והוא משליך אליו את הגלגל, ועכשיו הגלגל הופך להיות לגלגל הקרמה. מה שהיה גלגל הלהבים הופך להיות גלגל הקרמה. לקי קורלו, אמרו לקי קורלו. קרמה, למה קרמה? קרמה זה התהליך הזה של סיבות שמביאות לתוצאות, שהופכות לסיבות שמביאות לתוצאות, כל התהליך הזה שמתואר בקורלציות בצד הלא טהור שלו. הצד שספוג בבורות ולא מבין ומשליך כל הזמן את הבומרנגים. ושהוא כולו בא כתוצאה מהדנזין, האחיזה בעצמי, והאח שלו, שזה ההוקרה העצמית שבא ממנו, הרנצ'נזין. איך אנחנו ניפטר מהחברה האלה? מהם הכלים בשבילנו להיפטר מהאויבים הנוראים האלה ששוכנים כל כך עמוק בתוכנו? אז כדי להיפטר מההוקרה העצמית, הכלי התפור להיפטר מהוקרה עצמית זה טונגלן. זה המדיטציה של טונגלן. בעצם המדיטציות שעשינו כאן הם כולם סוג של וריאציה על טונגלן. הם כולם מדיטציות שבהם אנחנו פותחים את ליבנו ומוכנים לקחת מאחרים את סבלם ולשלוח להם אור וטוב ואהבה. זאת אחת הדרכים החזקות ביותר לחסום את ההשלכות הנוראות האלה. כי אם כל דבר הוא ריק, אז גם המיינד שלנו ריק, גם התודעה היא ריקה. אז גם תודעה שספוגה בשגיאה או בבורות, זה גם ריק. היא לא מצד עצמה ספוגה בבורות. זה נכון שהיא לפתה אותנו תמיד, לפי הבודיזם הרבה גלגולים, אין ספור גלגולים. זה לא מוכיח שום דבר על שום קיום עצמי, זה רק אומר שזה היה הרבה זמן. הרבה זמן זה לא אומר שזה ככה. הרבה זמן חשבו שהארץ שטוחה ואחר כך שינו את זה. אם הייתם אומרים לאדם לפני 100 שנה, או נגיד 200 שנה, שהוא יטוס במטוס בשמיים, הוא היה חושב אולי שאתם מוזרים. אם היו אומרים שאתם תוכלו להתקשר תוך שניות לכל אדם בעולם ללא שום תשלום, היו חושבים שאתם מאוד מוזרים. אז זה שהרבה זמן לא היה, זה לא אומר שזה לא אפשרי. אז המיינד הוא ריק. כרגע אנחנו משליחים אותו כספוג בבורות וכספוג בתפיסות שגויות. ואם אנחנו מבינים את הריקות של התופעה הזאת, בין שאר התופעות, ומפעילים את האנטידוט, אנחנו נשליך השלכה אחרת, אנחנו נאלץ להשליך השלכה אחרת. המדיטציה של הטונגלן נוגדת את האנוכיות שלנו. באנוכיות שלנו, בהוקרה העצמית שלנו, אנחנו דואגים לעצמנו, ולא אכפת לנו כל כך מאחרים. המדיטציה הזאת לוקחת אותנו לצד השני. היא אומרת, תקחי מהם את הכאב ותתני להם מה שטוב אצלך. במדיטציה, במדיטציה. זה מייצר בדיוק את הזרעים שנוגדים את הבומרנג הזה, של עצם הראייה, ההשלכה של עצמנו כבעלי מיינד שספוג בבורות. אם נעשה את כל הדברים שתיארנו כשדיברנו על שיטה וחוכמה, אז אנחנו נתחיל לצבור את מה שנקרא שני המכלולים. בתפילה שאנחנו עושים בסוף, תפילת ההקדשה, אתם זוכרים שמה מופיעות המילים מכלולים של חסד ושל חוכמה, אלה המכלולים שמביאים אותנו להיות ישות מוארת, בעלת היכולת המדהימה לעזור גם לכל הישויות האחרות לצאת מסבל. אלה נצברים כתוצאה ממעשה החסד שלנו, כגון מדיטציה טונגלן, כגון החסד שאנחנו עושים בעולם. אנחנו אומרים שמכלול החסד הוא זה שמביא את הגוף של הבודה, הגוף הפיזי של הבודה, הגוף המדהים הזה של המלאך, הוא לא חייב להיות כזה זוהם, זה תלוי, הוא יכול להיות מלאך יחיפה מדהים, כמו שאבלוקיטשוורה מופיע, או כמו שטרה מופיע, וזה יכולים להיות אתם, מדהימים מעבר לכל דמיון שאתם יכולים לדמיין עכשיו, ויש את המכלול השני של המיינד המדהים של הבודה, שהוא כל יודע, ושהאהבה שלו הגיעה לידי שלמות, ושהחמלה הגיעה לידי שלמות, וכך הלאה, זה נוצר מן החוכמה, בעיקר מן המדיטציה והלימוד על ריקות והמדיטציה על ריקות וההבנה של ריקות. אז כשאנחנו מתחילים לתרגל עם הדברים האלה, אנחנו גם רושמים רישומים בתודעה שלנו, והרישומים האלה צוברים לנו את המכלולים האלה. אז בשלב הזה כבר לא קוראים לזה קרמה, למרות שאותה חוקיות חלה על זה, כמו החוקיות של הקרמה. החוקיות של איך צוברים רישומים, איך רושמים רישומים, איך מעצימים רישומים, כל זה חל גם שם. אבל מה שמייצר את הישות המוארת כבר בספרות לא נקרא קרמה. ככל שאנחנו מבינים יותר את הדברים האלה, הגוף הפנימי שלנו, הגוף האנרגטי שלנו הולך ונפתח. יש לכולנו גוף אנרגטי, גוף של ערוצים, ויש ערוצים מרכזיים, מהם מסתעפים הרבה ערוצים. הוא מכסה את כל הגוף הפיזי שלנו, בתוכו יש גוף אנרגטי. והגוף הזה קשור בקשר הדוק למחשבות שלנו. אז כשאנחנו מתרגלים יוגה, למשל, אם עושים את זה בהנחיית מורה שמבין את הגוף הפנימי קצת, אז אנחנו עובדים ישירות על הגוף הפנימי בעצם, דרך תרגילי היוגה. הגוף הפנימי אבל גם קשור למחשבות. אז כשאנחנו מתרגלים מדיטציה כמו טונגלן, או מדיטציה על ריקות, גם אלה עובדות על הגוף הפנימי מהצד השני. כל פעם שאתם פותחים את לבכם קצת יותר, כמו במדיטציות שעשינו, כל פעם שאתם מבינים ריקות קצת יותר, עם כל טיפה של תובנה, גם הגוף האנרגטי הזה הולך ונפתח, הולך ומשתנה. כרגע במצב רגיל, אצל אנשים רגילים, הגוף הזה הוא מלא קשרים וסבוך וקרעים וערוצים עקומים וכך הלאה. וזה הסיבה למה אנחנו משליחים עולם שיש בו סבל ומחלות ואחרים ולנו. וככל שאנחנו עובדים יותר גם עם הגוף החיצוני, אבל בעיקר עם התודעה שלנו ומדיטציות כאלה, אנחנו הולכים ומשפיעים על הגוף הזה, ופותחים אותו ומיישרים אותו ומסדרים אותו, וכשגמרנו את העבודה, הוא פתוח לגמרי, וכשהוא לגמרי פתוח, כשהוא לגמרי מיושר, זה מייצר את הגוף הפיזי ואת הגוף המנטלי של הבודה, את הגוף והמיינד של בודה. ועכשיו, בחלק הבא, בלוג'ונג, יש את כל הפסוקים האלה שבהם הוא מתאר איך מתנהג אדם שאחוז בדנזין וברנקנזין. איך הוא מתנהג? ותראו, תסתכלו קצת, אם אתם מזהים שם את עצמכם. אני, כל פסוק זה הייתי אני. הכותרות, דרך אגב, הם לא היו בלוג'ונג, זה אני הוספתי לכל פרק. אז זה כתב האשמה, זה מה שהאויב הזה גורם לי. האויב הזה, שתפסתי אותו, זיהיתי אותו, ועכשיו אני מחפשת למחוץ את גולגולתו, זה איך שהוא גורם לי להיראות. זריזו לרצות, אך לעולם לא מוכן להתאמץ, את ידו בכל ישלח, אף דבר אינו מסיים, זריז ליצור ידידים חדשים, אך ממעט להתחשב בקיימים. זה הפרצוף שלנו, זה הפרצוף הלא טהור שלנו, כשאנחנו אחוזים בדנזין וברנקצ'נזין. הוא מתמלא בשעת נפש כלפי היצור הזה, כלפי מה האויב הזה עושה לנו. זה איך שהוא גורם לנו להיראות. אז את הפסקים האלה אנחנו לא נעבור כאן, אתם תקראו אותם. ואחר כך בעמוד 11 למטה הוא אומר, וכך את כל האשם כולו יש להטיל עליו לבדו. זה כבר שמענו, נכון? זה הוא כבר אמר לנו לפני שנכנס לכל הפסוקים האלה. ואז הוא אומר, כעת בזכורי את החסד הרב שגמלו עם מכל היצורים, אקח על עצמי את כל הדברים שאינם רצויים לאחרים, ואתן להם את כל חסדיי על מנת להרבות את עושרם. שזה הטונגלן, זה המדיטציה של הטונגלן. אז אתם רואים, יש פה כמה וכמה מצבי רוח שונים בתוך הלוג'ונג הארוך הזה, מרגע שהוא מתחיל ועובר לקורלציות, שהוא כזה כל הזמן, אוי, עוד פעם הגלגל הזה בא, ועוד פעם, והוא כזה חסר עונים כנגד הגלגל הזה, ואז בסוף הוא מתעצם, בשלב מסוים מספיק, די, אני הולך להפוך עכשיו את הגלגל, מזמין עזרה. הונג הונג מלאך אדיר, בוא אפגן כוחך הפלאי, זה, זה, אכנה את אויבי, אשר מכשיל את נדריי. הוא כאילו מפעיל עליו לחשים, משביע אותו. פה, פה, בחף, ציר, שחררני מכל הכבלים, הרוס ופרק את כל האחיזות שקבלות אותי לכאבי. וכך הלאה. ועכשיו הוא מגיע לקטע שבו הוא מתמלא בחמלה על עצמו ועל האחרים, שזה איך שהם נראים, שהוא תיאר לנו אותם תחת השפעת האויב הזה. הוא אומר, אוקיי, אני צריך עכשיו לתקן את זה. איך אני אתקן את זה? איך אני אהפוך את גלגל הקרמה הזה? אז הוא מדבר פה על הטונגלן. ובעמוד 12, הפסוק השלישי, אומר, ועד לאותו הזמן בו נשיג הערה בגן העדן, הן אני והן אבי ואמי, כל עוד נמשיך לנדוד בשישה עולמות של סמסרה, המונעים בכוח הקרמה, מי ייתן ונוכל זה את זו להוקיר ולאהוב זה את זו כאחד. אז פה הוא עובר לתפילה. בתוך הטונגלן, מה הוא עושה כאן? זה לקיחה או נתינה? עכשיו הוא עושה נתינה. הוא פותח את ליבו. הוא פותח ליבו. מי זה אבי ואמי בפסוק הזה? אבי ואמי זה כל היצורים. כי אם זה נכון שהתגלגלנו כבר אין ספור גלגולים בסמסרה, אז כל אחד היה כבר אבא שלנו ואמא שלנו. אז כשאומרים בהקשרים האלה, אבי ואמי מתכוונים לא רק של החיים האלה, אלא בכל הגלגולים שהיו לנו, וזה כל היצורים. אז הוא אומר, עד לאותו זמן שאני וכל היצורים נשיג הערה בגן עדן, אנחנו עדיין ממשיכים לנדוד במה שנקרא שישה עולמות של סמסרה, שזה שש הגזרות שם בגלגל החיים. מונעים בכוח הקרמה. כוח הקרמה כל הזמן זורק עלינו בומרנגים. בינתיים, הוא אומר, כל עוד אנחנו שם, מי ייתן ונוכל זה את זו להוקיר ולאהוב זה את זו כאחד. זאת אומרת, נפעיל את האנטידוט לסמסרה. האהבה הזאת לזולת וההוקרה הזאת לזולת, זה בדיוק האנטידוט להוקרה העצמית שמשמרת אותנו בסמסרה. אז פה הוא עובר להלך רוח של תפילה, של חמלה, של אהבה, וממשיך להגיד, באותו הזמן מי ייתן שאוכל לשכון בשילוש היקומים הסובלים, למען אוכל לעזור ולו ליצור יחיד, מיתנו לעולם לא אנטוש עשייה זו של לוחם הרוח, ואוכל לעטות לעברי את סבלם של השועים ביקומים הסובלים. אז זה שוב, טונגלן. זה עוד פעם טונגלן. הלוואי שאוכל לקחת אליי את סבלם, ואני אוכל ללכת לשם ולעזור להם. אפילו אם זה יעזור לאדם אחד, הוא אומר. אפילו למען אוכל לעזור, ולו ליצור יחיד זה שווה. אפילו אם אני אחד אוכל לעזור, זה שווה שאני אוכל להמשיך ולהילחם ברוחי, בנגעי הרוח שלי, להיות הבודיסטווה הזה, שמשלים את השלמויות שלו ולוקח אליו את הסבל של אחרים, כמו הטווסים שאיתם התחלנו. והוא אומר, ואם הגיעי לשם, מי ייתן ששומרי השאול יצליחו לראות בי את מורם? מי ייתן ומטר תחמושתם יהפוך למטר של פרחים? מי ייתן שתחדל כל פגיעה ואת עצם שלווה ושמחה? ומי ייתן ומטר תחמושתם יהפוך למטר של פרחים? זה הד לסיפור הידוע על הבודה, שהוא יושב לו תחת עץ הבודי במדיטציה של הערה, ובאים כל השדים ומנסים להפריע, לא כי זה מאיים עליהם, כי הוא הולך לנצח את המוות, והם יורים בו את התחמושת שלהם, את כל הפיתויים שלהם, וכל הפרעה אפשרית, והוא יושב, אליו לא מגיעים חצים, אליו מגיעים פרחים, כי החסד של המדיטציה שלו כל כך גדול, וכוח שהחוכמה שלו כל כך חזק, שהוא כבר לא בידיהם, הם לא יכולים לפגוע בו. פה יש לנו גם הד לסיפור של למה צ'קאווה שחי אולי 200 שנה אחרי דארמה רקשיטה. הוא המורה הגדול של הלוג'ון, והוא מלמד את התלמידים שלו את הדרך הזו של הטונגלן, של החמלה, של ההתמרה, של הלוג'ון. הוא שוכב על ערש דווי, והוא אומר, מי ייתן שאני אוכל לרדת לשאול כדי לעזור ליצורים ששמה, ושהם יוכלו לראות בי מורה או מורה כדי שאני אוכל לעזור להם, כי עד שהם לא רואים בי מורה אז אני לא יכול לעזור להם. הוא רוצה להגיע לגיהנום כדי לעזור ליצורים שם, כדי להיות המורה שלהם. אבל אם הוא כזה בודיסטווה גדול ואכן מתרגל ככה, אז איך הוא יגיע לגיהנום? כשאדם מפתח בליבו משאלה כל כך מדהימה, איך הוא יגיע לגיהנום? הוא לא יכול. ופה חשוב לזכור מה זה הגיהנום הזה, איפה נמצא הגיהנום הזה. כמו שהגן עדן הוא לא בשמיים, גם הגיהנום הוא לא איפה שאנחנו חושבים שהוא. אין איזה חברה קבלנית שחפרה ובנתה גיהנום ועכשיו את הרשעים מקבלים השמה לשם. אין כזה מקום. הגיהנום בדיוק כמו החדר הזה, כמו שהחדר הזה הוא השלכה שלנו. כשיש למישהו רישומים איומים ונוראים, כי הוא עשה מעשי עוולה גדולים, אז כשהתודעה נפרדת מהגוף האנושי, הוא מוצא את עצמו בגיהנום. ואז, איפה שהוא נמצא, שם זה הגיהנום שלו. ואין גיהנום מלבד זה שהוא משליך, בדיוק כמו שאין כאן עולם בשבילי, מלבד זה שאני משליחה. ולכל אחד מכם אין שום עולם מלבד זה שאתם משליחים. אז אותו אדם שיש לו את הרישומים האלה והם הפשילו, ודרך אגב לכולנו יש אותם, אבל כרגע אחרים הפשילו. והם רדומים כרגע. אז אותו אדם שבשבילו זה כרגע מפשיל, הוא מוצא את עצמו בגיהנום. הבודיסטווה הזה שרוצה ללכת לעזור שם, מעצם זה שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא יכול להגיע לשם כי הוא לא יכול להשליך את זה. כי אין לו רישומים להשליך גיהנום. אז זה מין פרדוקס כזה. ככל שאני מבקשת יותר בליבי ללכת ולעזור לנתקעים ולסובלים, כך פחות ופחות יש סבל סביבי. כך הזרעים לראות סבל סביבי הולכים ונעלמים. שאלו אותי בהפסקה על הנתינה במדיטציה, שאנחנו הולכים ונותנים הכל. אתם אומרים במדיטציה, שום מטבע לא מחליף ידיים, וקשה לנו anyway. קשה לנו anyway. אבל זה בדיוק מה שמייצר את האושר בשבילנו. אם אני מוכנה לתת את כל אושרי, זה החוכמה שמאחורי התרגול הזה של הלא ג'ון, של הנתינה. ככל שאני יכולה לתת יותר, ככה אני מייצרת אצלי יותר. הנכונות הזאת לתת, כמה שזו גדלה יותר, ככה אני נאלצת אחר כך לראות עולם שאוהב אותי. כי זה הרישומים שאני זרעתי במדיטציה. ואחר כך גם בחיים. זה מה שהבודיסטות הטווסים עושים. אז כתוב בפסוק הזה על המשאלה הזו, שמטר התחמושת של שומרי השאול יהפוך לפרחים אצלי. הוא יהפוך לפרחים, כי אם לי יש כזאת משאלה עמוקה להיטיב עם הברואים, כל הברואים, כולל אלה שחטאו הכי הרבה והם עכשיו בגיהנום, אז אי אפשר אחר כך לפגוע בי. כי אין לי רשומים, כי איך מישהו יכול להצליח לפגוע בי? רק אם לי יש זרעים שהפשילו וגרמו לי להשליך אותם ככה. ואם אין לי כאלה זרעים יותר, ואם חיסלתי אותם, אז אי אפשר לפגוע בי, בלתי אפשרי. כי אין פגיעה שהיא מצד עצמה פגיעה. זה הכל השלכה מתוך רשומים. אז אם הרשומים שלי הם אחרים, אני לא יכולה בעולם שלי להשליך פגיעה. ואז אי אפשר לפגוע בי. לא יבואו אויבים אליי, כי אני חיסלתי את הזרעים. זה כל העניין. בטריטריטים, אנשים יושבים ועושים את העבודה הזאת, הם מחסלים את הזרעים האלה אצלם, ואז מוכרח להיות שלום בסביבה שלהם, לא יכול להיות משהו אחר, לא יכול לבוא אויב לסביבה של אדם שחיסל את הזרעים האלה בליבו. זה מה שהוא אומר כאן, זה מה שהוא אומר בפסוק הזה. אנחנו עוברים לפרק נוסף בלוג'ון. אז אם הוא עבר מהבודיסטוות הטווסים לקורלציות, למלאך הזועם, לכתב האשמה, לתיאור הקיום הסמסרי, ואחר כך תפילה לחסל את הקיום הסמסרי, עכשיו הוא עובר לפרק יפהפה, שאני קראתי לו התרופה האולטימטיבית, פה הוא מדבר על ריקות. הבודיסטוות הטווסים, זה היה הפרק הראשון שלו, אתם זוכרים את זה שמה? ודיברנו שם על בודיצ'יטה כוזבת ואולטימטיבית, מדובר שם על לתרגל את שתיהן. הבודיצ'יטה הזאת של האהבה הזאת לזולת, זאת בודיצ'יטה כוזבת. כי זאת בודיצ'יטה שיש בה אני, ויש הזולת, ויש אהבה, ויש מעשים, אז היא נמצאת במציאות הכוזבת. היא נדימה ונפלאה אצל מי שפיתח אותה, היא יקרת מציאות ומזניקה אותם לגן עדן, אבל היא עדיין במציאות הכוזבת. בבודיצ'יטה הכוזבת יש את הסובלים והנתקעים והחלקאים, ואני באה ואני עוזרת להם. ועל ידי כך מתמירה את הקרמה שלי לראות אותם שם. הבודיצ'יטה האולטימטיבית, אני לא באה לעזור להם, אני מחסלת אותם. אין יותר עוני ונתקעים וסובלים בעולם שלי, זה הבודיצ'יטה האולטימטיבית. אני מפסיקה להשליך אותם. וזה אפשר רק כשמבינים ריקות. אז בחלק הזה של הלוג'ו, שהוא כמעט אחרון, הוא עובר למדיטציה נפלאה על ריקות. והפסוק הראשון בעמוד 13 הוא אומר, ראה, כל הדברים שסביבך קיימים בתלות בדברים אחרים. הבנה של קיום תלוי פירושה להבין שלכל הדברים אין שום קיום עצמי. דברים שנראים כבאים והולכים הם מופע כוזב, אשליה. הם כמו מעגל של אש שמופיע כשמסובבים לפיד בוער. הם כמו בבואה במראה. זה דימויים שמאוד מקובלים בספרות הבודיסטית. הלפיד הזה, יש לנו לפיד בוער ביד ואנחנו מסובבים אותו מהר, ומי שמופיע בחושך רואה מעגל של אור. הוא אומר, ככה התופעות שסביבנו. אנחנו מספרים סיפור על הדברים שקורים לנו, אבל בעצם זה אוסף של הבלחות מתוך הרישומים הקרמיים שלנו, 65 באצבע צרדה, ואנחנו מצרפים אותם יחד לסיפור ומספרים סיפור, סיפור יפהפה או סיפור של סבל, לפי הקרמה. בעצם זה אוסף של תמונות שמבליחות. אז הוא אומר, ככה כל החיים שלנו, הם מופע כזה והם אשליה, הם כמו בבואה במראה. הוא אומר, החיים הם כמו גזע חלול, חסרים כל תמצית פנימית. הוא מתכוון למסך הריק הזה. החיים שלי הם מסך ריק ואני מציירת עליו. אני מציירת עליו את החיים באמצעות הרישומים שמפשילים. זרם בלתי פוסק ורצוף של רישומים שמפשילים ומתקלים ואני זורעת ונוצרים. וזה החיים שלי ותו לא. ותו לא. מה לגבי בודות? אותו דבר. גם זרם של אפשלות ושל זרעים ורישומים שמפשילים. אלא מה? הם למדו את המנגנון והם מייצרים גם כן זרם. על מסך ריק לחלוטין, אלא שהזרם הזה מענג. אז הם נמצאים בגן עדן. אז הם משליחים את עצמם מגן עדן ומתענגים עונג אינסופי ומדהים. במקום שהוא בעצם ריק לחלוטין, והם כל הזמן במגע עם הריקות. ואז בפסוק שאחרי זה הוא אומר מאוד מעניין, כך גם אותו התליין, אתם זוכרים את התליין שלנו, זה האחיזה בעצמי, אויב מושבע זה שלי, נראה כל כך נוכח, אני פה, פגעו בי, אמרו לי, עשו לי, הדבר הזה נראה כל כך נוכח, אך בעצם אין שם איש, נראה כל כך ממשי, אך אין בו כל ממש, נראה כקורה ממש כאן, אך הוא רחוק מעבר לכל הסיפורים שלי.
כך גם גלגל הקרמה, גם לו אין טבע עצמי, כמו בבואה של ירח המשתקף בתוך שלולית, כזב המעשים והתוצאות, זוהר במגוון תופעות.
כל הסיפורים שאני מספרת לעצמי, מי אני, מה אני, כל זה, כולל התליין, כולל האחיזה העצמית, גם זרק.
זה מופיע כאשר נקבצות נסיבות, כמו שלולית מים שפניה חלקות והנוגה של הירח. אלו ביחד יצרו את ההשתקפות של הירח בשלולית. זה ישים לכל שאר התופעות בחיינו. גם הן נוצרות כאשר ההשלכות שלנו נקבצות יחד עם הנתונים הגולמיים שעליהם הן מושלכות.
אם אני אבין מאיזה רישומים
בא התליין,
אני יכולה לסתור את הרישומים האלה. זה מה שהוא אומר לנו, זה התקווה שלנו. בגלל שהדברים ריקים, זה שמופיעים לנו עכשיו, זה רק בגלל שלא הבנו איך אנחנו משליחים אותם ואיך יצרנו את זה. אם אנחנו נתחיל להבין, אנחנו נוכל להשליך מציאות אחרת. באחד הפסוקים, יש שם כאילו שאתם עומדים על שפת הים, ועולה ערפל מן הים, אתם רואים עננים של הערפל שבאים אליכם. בסן פרנסיסקו, אם עמדתם פעם על יד האוקיינוס, בשעות מסוימות, הערפל מגיע, אתם רואים אותו עולה ומתקרב. אבל כשהוא הופף אתכם, איפה הוא? אתם לא יכולים לגעת בו, כמו אור הקשת. הדברים נראים לנו ממשיים, אבל כשאנחנו שקטים מספיק ופיתחנו את החוכמה, אנחנו רואים שהם כמו הערפל. הם ריקים, אנחנו לא יכולים למצוא אותם. אני לא יכולה למצוא את הדבורה הזו שהליבו אותה. פתאום שישבה כאן והבוס צעק עליה, אם היא תבין ריקות, היא תבין שאין שם מצד עצמו בוס שצעק עליה, ואין תום מצד עצמה שנעלבה. מה שלא אומר שהם לא קיימים. מה שלא אומר שזה לא כואב לה לשמוע את הדברים האלה. אבל הדברים האלה הם לא מצד עצמם פוגעים. אז פה צריך לקרוא את הפרק הזה בזהירות, כי זה לא כתוב במפורש בהכרח בפסוקים האלה. בפסוקים האלה הם אומרים הכל אשליה, הכל כמו חלום, הכל כמו ערפל. זה לא אומר שהם לא שם. אבל אם אני הולכת ונכנסת לעובי הקורה ומתחילה לחפש אותם ולחקור אותם, במדיטציה של ריקות, אני לא אוכל למצוא אותם. זה מה שכתוב כאן. למשל הוא אומר, נגן אומן מנעים לקהלו על ידי
מנגינות ערבות.
אך אם תנתכן, כל שתמצא הוא צלילים נעדרי עצמיות. מה מרכיב את המנגינה? אוסף של צלילים, אוסף של תווים. ניקח כל תו לבד, תו, דו, רא, מה עושה תו? שום דבר, תו. למרות זה, האוסף כולו של צלילים, אם לא מנתחים אותו, אז יש לנו מנגינה ערבה, וזה יכול בהחלט לסלק עצבות של הלב. למשל. אז היא יכולה לתפקד כמנגינה, למרות שאם אני אלך ואני אנתח אותה, היא מורכבת מצלילים, אם אני אנתח אותם, זה ויברציות, זה גלים, וזה אמפליטודות ותדרים. מה שמה מנחם לב עצוב? באף אחד מהם אני לא אוכל למצוא את זה, אבל עדיין זה יכול לנחם את האדם העצוב, אם יש לו את הקרמה להיות מנוחם באותו רגע. זה מופיע, שמעתי מנגינה ערבה, אבל אם אני הולכת לחפש אותה, אני לא יכולה למצוא אותה. ככה כל העולם שלנו, ככה כל דבר. אם אני הולכת לחפש את הרמת גן, אם אני אגיד לכם, תראו לי איפה הרמת גן, לא תוכלו להראות לי את הרמת גן, כי איפה הרמת גן? אתם יכולים על המפה להראות לי נקודה, זה בסדר, אבל איפה הרמת גן? לא הייצוג שלה על המפה. איפה הרמת גן? אז אתם יכולים להגיד לי, האוסף הזה של רחובות ובתים, אבל זה רחובות ובתים, זה לא רמת גן. בעמוד 14 יש פסוק יפה מאוד, בראש העמוד הוא אומר, אם לדוגמה נסתכל בקד המתמלא מטיפות של מים, הוא אינו מתמלא על ידי הטיפה הראשונה, ולא על ידי האחרונה, וגם לא על ידי השאר. רק כאשר האוסף הושלם ושלמה ההתאבות התלויה, רק אז מתמלא הקד. הוא פה מרמז על לימוד מאוד ידוע, למשל אריה נגארג'ונה מלמד ריקוד בצורה כזאת. הוא ממלאים קד בטיפות של מים. עד שלא הגיע הטיפה האחרונה, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא מלא, נכון? אז האם הטיפה האחרונה מילאה אותו? לא. הוא אומר, צריך שהכל יהיה שם יחד, ואז אנחנו רואים קד מלא. ככה הגוף שלי. אם אני אלך לחפש אותו, אני לא יכולה למצוא אותו. אריה נגארג'ונה מדבר מאוד יפה על הכרכרה. עשינו את זה בקורס 12. האם אני כל אחד מחלקיי? האם הגוף שלי זה היד שלי? לא, זה שטות להגיד, נכון? כי יש לי עוד חלקים בגוף. האם אני הרגל שלי? אותה שטות. אז אמרנו, הגוף שלי זה לא אף חלק מהגוף שלי. זה בסדר, זה קל. האם הגוף שלי הוא אוסף כל החלקים שלי? האם אני יכולה להגיד את זה? האם הגוף שלי זה פשוט אוסף כל החלקים שלי? למה לא? אם קודם נוותר אותו ונדביק, זה לא יהיה טוב. אבל למה זה לא מספיק לאסוף את כל החלקים ולהגיד הנה הגוף של דבורה? כל החלקים. למה זה לא מספיק? צריך עוד משהו. כי אם נקח את כל החלקים שלי ותבוא נמלה, האם היא תגיד זה הגוף של דבורה? היא אולי אפילו לא תראה גוף. כי כדי שיהיה הגוף של דבורה צריך מישהו שישליך, שיגיד זה הגוף של דבורה. האוסף הזה של חלקים זה הגוף של דבורה, נכון? אז לפחות ברמה הזאת אני לא יכולה להגיד שאני זה אוסף החלקים שלי. אני לא יכולה להגיד שאני חלק ספציפי שלי, זה טיפשי. אני גם לא יכולה להגיד שאני אוסף כל החלקים שלי ביחד, עד שאני לא הלכתי וקיניתי את האוסף הזה בשם, אז אני לא יכולה להגיד שזה החלקים של דבורה, נכון? זה עוד לא דבורה. עד שאני באה וקוראת לאוסף הזה דבורה. ובשביל לסבך את העניינים עוד יותר, כשאני מדברת על החלקים שלי, לפני שיש אני, יש את החלקים שלי, ואז האוסף הזה ביחד אני קוראת לדבורה, אבל כשאני מדברת על חלק שלי, אז כבר יש לי רעיון של אני. אני אומרת, זה חלק מהגוף שלי, אז כבר היה שם קודם גוף. איך הרגל הזאת יכולה להיות חלק מהגוף שלי, אם אין שם קודם גוף, אז על מה אני מדברת? חלק של מה אני מדברת? אז כל החשיבה שלנו, של איך דברים מופיעים, מקורה בבורות. הדברים הם לא כמו שאנחנו חושבים. ואפילו בדוגמה הפשוטה הזאת, תעשו על זה מדיטציה, תלכו ותחפשו איפה הגוף שלכם. תחפשו אותו. כל פסוק בפרק הזה הוא מדיטציה. כל פסוק הוא מדיטציה. הוא אומר, ראה, אם מניח אתה לדברים ואינך מעמיק לחוקרם, הם יופיעו כאילו שהם קיימים. כמו שעשינו עם הגוף. זה נראה שיש גוף שדבורה, עד שאני מתחיל לחפש אותו. זה נראה שיש רמת גן, עד שאני מתחיל לחפש איפה בדיוק, בדיוק רמת גן, אז אני רואה אוסף של בתים ורחובות, ואם אני ממשיכה לחפש את הבית שמרכיב את האוסף של הבתים והרחובות, איפה הבית, אז אני רק אמצא אוסף של קירות, חלונות וגג, אבל איפה הבית? וכך הלאה, אם אני מתחילה לנתח, אני לא מוצאת את הדברים שאני חושבת שהם קיימים. הנה בית. אל תגידי לי אין בית, הנה אני רואה בית. אבל איפה בדיוק הבית שאת רואה? אם את מתחילה לנתח אותו, את לא יכולה להראות לי אותו. אז הוא אומר, אם מניח את על הדברים ואינך מעמיק לחוקם, הם יופיעו כאילו שהם קיימים. בעוד אשר למופעם, בעצם אין שום מהות שהיא. זהו לימוד מאוד מעמיק, ומי שיכולתם פחותה, תמצאו קשה לתפיסה. זה מה שהוא אומר. אז הוא מציע לנו לשקוע בהגייה עמוקה של ריכוז על הדברים האלה, כי אם נעשה את זה, הוא אומר, אם כל דבר ודבר שניקח, כל דבר ודבר שניקח, לא תוכל למצוא דבר מוצא כפי שהוא נראה. לא תוכל לומר אם הדבר קיים או שמה אינו קיים. אנחנו לא יכולים לתת לו קיום או אי קיום. כי אם אני מחפשת איפה רמת גן? אם אני ממש בודקת, איפה בדיוק אין רמת גן? היא מתפרקת למרכיבים שלה, וכל מרכיב שלה מתפרק למרכיבים שלו וכך הלאה. יחד עם זה, אם אני אומרת שתהיה פגישה בבית הצנחן ברמת גן, כולכם הגעתם. אז אתם יודעים איפה רמת גן. אז האם רמת גן קיימת או לא קיימת? היא קיימת ברמה הכוזבת.
ברמה הקונבנציונלית.
במציאות הכוזבת היא קיימת. כהשלכה היא קיימת. הגוף שלי קיים, כשאני באה לרופא, אני באה עם הגוף הזה לרופא. ברמה הזאת הוא קיים. כשאני הולכת ומחפשת ומנתחת, זה כמו הרפל הזה שרופף אותי ואני לא יכולה לגעת בו כי הוא איננו. אז האם הוא קיים או הוא לא קיים?
הוא לא קיים מצד עצמו.
הוא לא קיים מצד עצמו ויש לו קיום קונבנציונלי, מה שאנחנו קוראים, קיום יחסי. אז את זה הוא אומר כאן. בשתי השורות האחרונות, לא תוכל להישבע שדבר זה הוא כך או שמה איננו כך. מאוד חשוב המשפט הזה. פה הוא מדבר על תכונות של דברים. כמו שעצם הקיום של דברים, אנחנו לא יכולים להגיד אם הוא קיים או לא, ככה התכונות שלהם. הבוס הוא לא רע והוא לא לא רע. לא מצד עצמו. אם אני אתחיל לחפש מה בדיוק מרכיב את הרוע של הבוס ארנון, לא אוכל למצוא. נו, אז הוא הרים את הקול. נו, אז מה? הרים את הקול. אז זה דציבלים. זה תופעות פיזיקליות. זה גלי קול שהגיעו לאוזן שלי. למה זה רע? מה עושה את זה רע? זה לא מצד עצמו רע. זה לי נשמע צורם, כי לי יש עכשיו זרעים להשליך את הצלילים האלה כמשהו צורם. אם יהיו לי זרעים אחרים, הצלילים האלה יהיו מנגינה ערבה לאוזניי. ועכשיו בפסוק הבא הוא אומר כל כך יפה. התודעה שתופסת והדבר שנתפס, שניהם נהדרים כל טבע עצמי. גם המיינד שלי עצמו, זה שתופס את הבוס הרע הזה, ואת הסבל הזה, ואת החסד הזה, אפילו המיינד הזה הוא ריק. אפילו המיינד הזה הוא ריק. אין דברים שיש לעשות, או כאלה שיש לזנוח. הם כולם חופשיים מכל המושגים שאנחנו עליהם מערימים. עכשיו, את זה צריך לקרוא בזהירות. הוא אומר, אין דברים שיש לעשות או כאלו שיש לזנוח. פה הוא מתכוון לתרגול. הדברים שיש לעשות ודברים שיש לזנוח זה הדברים שאני צריכה לעשות, להיות טובה לאחרים, לתת, לשמור על חיים, לא לגנוב. ודברים שאני צריכה לזנוח זה כמו להפסיק לגנוב, להפסיק לפגוע באנשים וכך הלאה. כל הבודיזם מלא בלימוד על המוסר. חצי מכל מה שהבודה לימד היה איך לשמור מוסר. ופה הוא אומר, אין דברים שיש לעשות או כאלו שיש לזנוח. מאוד מסוכן. אני מכירה אדם שישב 6 שנים בכלא, אחרי שהוא בא למורה בודיסטי שאמר לו, אין דברים שיש לעשות או כאלו שיש לזנוח. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הכל ריק. ושב בכלא הריק. 6 שנים ריקות. ואכל קדחת ריקה. כי זה נכון שמצד עצמם גם המיינד ריק וגם הנדרים ריקים, אבל בגלל שהכל ריק, בגלל שהכל מסך ריק, מה יופיע על המסך הזה? מה שאני משליחה, ומה שאני משליחה יהיה ממשי בשבילי. לאותו אדם, תאמינו לי, 6 שנים, בבית כלא היו לו מאוד ממשיות ולא נעימות. זה ייקבע על ידי המוסר. בכל פרק יש פזמון חזר אחר. גם פה יש לו פזמון חזר שהוא מופיע בכמה בתים. אנא ממך, עשה את שיש לעשות ועזוב את שיש לעזוב.
גם אם הם רק חלום.
ומעד עכשיו הסברתי לכם שהכל כמו חלום, כמו ערפל, כמו כל הדימויים שנתנו. זה נכון, הכל ריק. ובגלל שהכל ריק, בגלל שאין לי גוף שקיים מצד עצמו מלבד זה שאני משליחה, אז אני אשליך גוף כואב או גוף בריא לפי כמה שמרתי על המוסר. לפי הרישומים שרשמתי. אז אומר, נכון, הכל כמו חלום, אבל אפילו אם זה כמו חלום, אנא ממך, הוא מפציר בנו, הוא משתמש במילים האלה, הוא אומר, בבקשה, אנא ממך, עשה את שיש לעשות ועזוב את שיש לעזוב. זאת אומרת, שמור על הנדרים. זה מצוות עשה ואל תעשה במילים אחרות. עשה את שיש לעשות ועזוב את שיש לעזוב. מאוד 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 חשוב. משום שאנחנו בתוך האשליה, נכון, אנחנו בתוך האשליה, ולכן היא מאוד ממשית, ולכן גם אנחנו יכולים להשפיע עליה. אנחנו יכולים לייצר אשליה כלבבנו. זה מה שנקרא להגיע להערה, זה מה שהבודה עושה. בעמוד האחרון, בלו ג'וינט, יש פה סיום שהוא נוסף יותר מאוחר, שמתאר לנו את השושלת. דרמה רקשיטה היה מורה של לורד אטישה, שהיה אחד המורים שהעביר את הבודיזם לטיבט, מורה גדול גדול. והוא חיבר אחר כך שני פסוקים על הלוג'ונג הזה, שהם לא חלק מהלוג'ונג, הם תוספת של לורד אטישה. לורד אטישה עצמו היה מועמד לרשת כס של מלך, והוא אומר, אני הוא זה שוויתר על כס של מלכות ולקח על עצמו לעמוד בקשיים מרובים, ובשל כך הצלחתי לצבור חסד רב ופגשתי מורה מצוין. הוא מדבר על דרמה רקשיטה. מורה זה העניק לי ממתק עצוף של דרמה קדושה וכן העצמה, ולאחר שנוכחתי בכוחם המרפא, אני רואה בהם מילה קדושה. הוא אומר, לא סתם לקחתי אותם באמונה עיוורת, בדקתי אותם, תרגלתי אותם, השתכנעתי, הם הביאו תוצאות, ולכן זה הפך למילה קדושה. השקעתי בחיי מאמץ רב לבחון מספר רב של השקפות על פי אסכולות שונות. חקרתי אותם בשכלי וגם תרגלתי לרוב. וכל זה נכון, כיוון שהוא היה אחד המלומדים הגדולים בדורו, הוא היה ראש מנזר נלנדה, שזה היה כמו ההרווארד של הודו באותה תקופה. ואכן ראיתי שם, בכל הלימודים השונים והאסכולות השונות, אין ספור נפלאות ונצורות, הוא אומר. אך מצאתי שלימוד זה שכאן, הוא זה אשר יועיל בזמנים המנוונים שעכשיו. אז הוא ממליץ לנו על הלימוד. ונוסף לזה אחר כך מפורטת שושלת שלמה, מאז ועד היום, איך זה הגיע אלינו. ופה זה מחזיר אותנו שוב לחשיבות של השושלת הישירה. חשוב שהלימוד שאתם בוחרים כדרך, והוא ממליץ על זה כדרך, שהוא יהיה אותנטי, שיבוא מישויות מוארות, שיבוא ללא סילופים, שאתם יודעים שהוא דרך שמביאה לתוצאות. אז זה שוב הדגש הזה. זהו, אם כן, הוא מסיים אלימות של למה דרמה רקשיטה, לא ג'ונג לפיתוח הלב הטוב. תם ונשלם, הוא אומר. אז אני רוצה ברשותכם לעבור למדיטציה ובזה ניפרד. זאת מדיטציה שהיא מלא ג'ונג אחר של מאסטר דרמה רקשיטה. שהיא נקראת לפתוח את לבכם ולשלוח גופים כמספר הטיפות בנהר הגנגס, כך היא נקרא. אז מצאו שוב נוחה נוחה. נסו למצוא תנוחה שתוכלו לשבת כמה דקות, 10-15 דקות זה המדיטציה, ושתוכלו לשבת בלי לזוז, כדי לא להפריע לאחרים. ולעצמכם. שימו לב שהגב שלכם יהיה ישר. תתמקדו בנשימה. ראו כיצד האוויר יוצא ונכנס דרך הנחיריים. כעת דמו שאתם נמצאים על שפת האוקיינוס. ושאתם חופנים קצת מים בידיכם ונותנים להם ליפול חזרה אל הים. נסו לחשוב לרגע כמה טיפות היו שם. כמה טיפות של מים יש בידיים חופנות. אולי מאות, אולי אלפים. וכעת ראו את כל האוקיינוס הענק בעיני דמיונכם. כמה טיפות של מים יש שם. וכעת חזרו להתמקד בעצמכם. וראו את עצמכם כאיזה מלאך של אור. מלאך יפה יפה, מדהים. ובמרכז לבכם יש אור לבן יפה יפה. חשבו כיצד זה היה מרגיש לכם אילו באמת יכולתם לאהוב. איך זה היה מרגיש אילו היה לכם לב שהיה פתוח לרווחה, כל כך פתוח שאין לכם שום מחשבה על עצמכם יותר. וכעת חשבו על כל האנשים בעולמכם שברגע זה שרויים בכאב. יש אנשים ממש ברגע זה, בכל שנייה ושנייה, שבוכים, שמתפתלים בכאב, שמנסים לפגוע בעצמם. יש אנשים שמפחדים. יש אנשים שמיואשים. יש אנשים שברגע זה זועמים. כל האנשים האלה זקוקים לכם. נסו לדמיין אותם. ואתם המלאך המאיר הזה והמואר. ואתם שולחים גופים שלכם לכל אחד ואחד מהם, שמספרם כמספר הטיפות באוקיינוס. אין ספור גופים אתם שולחים לכל האנשים ביקום, במספר האדיר הזה של יצורים, שהם כולם זקוקים לכם. ואתם שולחים אין ספור גופים, אין ספור כפילים אל כל אחד מהיצורים. ואתם באים אליהם ויושבים מולם. וכל המלאכים האלה שזה אתם, הם אוהבים את כל היצורים האלה. וכל אחד מהם מתיישב מול יצור ונוטל מהם את כאבם. הוא מוכן שזה יפשיל אצלם במקום אצל האנשים. כל כפיל כזה שלכם הולך ולוקח את הכאב ואת הזרעים של הכאב מלב אותו אדם שמולו. הוא מוכן שזה יפשיל אצלם, ובלבד שהאדם הזה לא יסבור. כל אחד מן הכפילים בא וסופג את כל השלילה הזאת אצל כל היצורים, את כל הכאב. לוקח הכל, לוקח, לוקח, לוקח הכל. כל אחד מגופיכם סס לאפשרות לשרוף את הקרמה של האנשים ולקחת את הכאב אליהם. קשה לדמיין אין ספור גופים. אתם יכולים להתמקד עליהם אחד אחד. סצנה אחת בכל פעם. אדם עצוב אחד, אדם פגוע אחד. השתמשו בהם לפתוח את לבכם. זה מה שהם נותנים לכם. זה המתנה שלהם. זה למה הם כאן. וכעת החליפו איתם, ובמקום הכאב שנטלתם מהם, תנו להם אושר. הגוף המלאכי שלכם מלא באור ובאושר. שלחו את כל האושר הזה אל האנשים. כל החסד שלכם תנו להם. כל ההבנה שלכם תנו להם. כל הטוב שלכם והטוב שלכם תנו להם. וכעת קראו לכל המלאכים הקדושים, לכל הישויות המוארות שבעולמנו. כל מי שאתם יכולים לדמיין בכלל. הזמינו את כולם ותנו להם למלא את כל הרקיע של העולם הזה. והם מכסים את כל השמיים, וכמו גשם, הם נותנים מטובם ליצורים. וכל כך הרבה חסד מגיע, שכל יצור ויצור בעולם כרגע, כל כאבם נעלם. כי אתם הורסים אותו. והם מתמלאים בחסד. והם מתחילים להתקדם בדרך, אל דרך הראייה. וראו כל יצור בעולם בתוך התפיסה הישירה של ריקות, ואז יוצאים ממנה ועוברים דרך כל השלבים עד להערה עצמה. והם כולם הופכים לישויות מוארות. וכעת, תנו לכל הישויות המוארות האלה, שאתם יצרתם, לבוא אליכם. והם כולם נופלים אל תוך גופכם ומתמזגים איתכם. וכל החסד הזה עכשיו ממלא אתכם ואת תודעתכם. כעת חזרו אל הגוף והתודעה שלכם והקדישו את המדיטציה לכך שכל אחד יגיע לראייה ישירה של ריקוד ויגיע לאושר הנשגב של ההערה עוד בחיים האלה. יכולים לפקוח את העיניים. אז אני רוצה להודות לכם מקרב לב על זה שאפשרתם לי להעביר את הלימוד הזה כאן, זכות גדולה. ואני רוצה לבקש מכם שאתם לא תהיו החוליה האחרונה בשושלת, כי אז אתם מונעים מהאנשים שבאים איתכם במגע ידע שהוא כל כך חשוב. אז תלמדו את הדברים, תחקרו את הדברים, תבדקו אותם, תבחנו אותם, תתרגלו אותם, ואז תביאו אותם הלאה. ובואו ניפרד בתודה על השושלת, ושלחו את ברכתכם גם לגשם מייקל ולמה קריסטי, שמהם ינקתי בהעברת הלימוד הזה.
ופנימים של כל חסד גמלה אתה בליבי הרחמה אוכה אגישנה כדן של אדמת הערה בליבי הרחמה ולך אגישנה כגן של אדמת הערה תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה.
ובואו נקדיש.
זכות עשייתי זו המוחה יש לי מונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה וכך נזכו בגופי מסתרי אשר משני אלו הם נורי וכך נזכו בגופי מסתרי אשר משני אלו הם
Yeah.